בבא קמא, דף נון ה', מתחילים בעזרת השם, דף נון ד' עמוד ב', שורה שנייה מלמטה, במילה שאל, המצווה החביבה של כיבוד אב ואם, התורה מבטיחה, למען ייטב לך, אתה תכבד את אביך, את אמך, יהיה לך טוב, התורה מבטיחה. אבל שואל רבי חנינה בן אגיל את רבי חייא בר אבא, מפני מה כשהתורה מספרת בפרשת יתרו, ספר שמות, איך הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני לתת את התורה לעם ישראל, כתובים שם כל עשרת הדיברות, גם כבד את אביך ואת אמך, אבל לא נאמר שם למען ייטב לך. מפני מה בדיברות הראשונות לא נאמר בהם לשון טוב, למען ייטב לך במצוות כיבוד אב ואם? ובדיברות האחרונות בספר דברים, כשהתורה חוזרת ומספרת על מעמד הר סיני, שם כן כתוב שהקדוש ברוך הוא מבטיח למען ייטב לך. זה ודאי שבזמן קבלת התורה הקדוש ברוך הוא אמר למען ייטב לך, אחרת זה לא היה כתוב בספר דברים. אז למה לא כתבו את זה כבר גם בספר שמות? אמר לו רבי חייא בר אבא לרבי חנינא בן אגיל, אל תשאל אותי את השאלות האלה. עד שאתה שואל אותי, עד שאתה שואלני למה נאמר בהם טוב, קודם כל שאלני אם נאמר בהם, אם נאמר בכיבוד אב ואם טוב, למען ייטב לך, אם לאו, אם לא נאמר, שאיני יודע אם נאמר בהם טוב, אם לאו. קלח, הכוונה לך לך, אצל רבי תנחום בר חנילאי, לך אליו, שהיה רגיל ללמוד אצל רבי יהושע בן לוי, שהיה בקי באגדה, הדבר הזה הוא בכלל דברי האגדה. הלך רבי חנינא בן אגיל, אזל לגבי דרבי תנחום בר חנילאי, שאל אותו את השאלה, למה בדיברות הראשונות לא נאמר למען ייטב לך? אז רבי תנחום בר חנילאי אמר לי, אתה באת אליי כי אני הייתי רגיל ללמוד אצל רבי יהושע בן לוי שהיה בקי באגדה, אולי הוא אמר לי תשובה לשאלה הזאת. ממנו לא שמעתי ביור על השאלה, אלא כך אמר לי שמואל בר נחום, אחי אמו של רב אחא ברבי חנינא. ואמרי לה, יש אומרים ששמואל בר נחום היה אבי אמו של רב אחי ברבי חנינא. לא רב אחא אלא רב אחי לפי הלשון השני. והוא ביאר מה הסיבה שבדיברות הראשונות כתוב בלי למען ייטב לך, ורק בדיברות האחרונות התורה מוסיפה שמי שמכבד את אביו ואת אמו יזכה שיהיה לו טוב. והוא אומר לו, דע לך, באמת בהתחלה לא היה כתוב על הלוחות למען ייטב לך. כאן צריך לדעת, אנחנו מציינים את זמן מתן תורתנו 49 יום אחרי חג הפסח, בחג השבועות. אז באמת ניתנה תורה לעם ישראל, אבל משה רבינו בא להביא את התורה לעם ישראל אחרי מעמד הר סיני. משה רבינו עלה אל הקדוש ברוך הוא לקבל ממנו את התורה 40 יום ו-40 לילה, וכשהוא חזר היה חטא העגל והוא שבר את הלוחות. בלוחות האלה שמשה רבינו שבר לא היה כתוב למען ייטב לך, ולכן רמז לזה במעמד הר סיני שכתוב בפרשת יתרו, לא כתבו את המילים למען ייטב לך, כמו שבאמת בלוחות הראשונות זה לא היה כתוב. אחרי שמשה רבינו שבר את הלוחות כשהוא ראה מחטא העגל, אז הוא עלה שוב פעם לקדוש ברוך הוא לבקש שיסלח לעם ישראל על החטא הנורא של העבודה הזרה שהם עשו בחטא העגל, ואז במוצאי יום הכיפורים הוא חזר עם הלוחות השניות. ובלוחות השניות כן היה כתוב למען ייטב לך. מה באמת הסיבה שבלוחות הראשונות לא היה כתוב למען ייטב לך? הועיל וסופן להשתבר. הרי משה רבנו שבר את הלוחות. ואם תשאל כי סופן להשתבר מה אהבי, מה בכך שסופם של הלוחות הראשונות להשתבר? התשובה היא, אמר רב אשי, אם היה נאמר בדיברות הראשונות למען ייטב לך, ואז היו שוברים את הלוחות הראשונות עם המילים למען ייטב לך, אז חס ושלום הייתה ההבטחה הזו של הטובה מופסקת, פסקה טובה מישראל אחרי שנשברו הלוחות. ולכן הקדוש ברוך הוא ברוב אהבתו לעם ישראל כתב את המילים למען ייטב לך רק בלוחות האחרונות שהם נשארו. אמר רבי יהושע, ויש מוסיפים בן לוי, הרואה את האות ט' בחלומו. בחלום, כשהוא ישן, הוא רואה את האות ט', סימן יפה לו. מה היא תמה? האות ט', למה היא מראה על סימן טוב? אז אנחנו כבר יודעים. דיברנו על למען ייטב לך, אז מבינים שזה קשור משהו לטוב. אז אי לימה משום דכתיב טוב, אם הסיבה שהמילה טוב פותחת באות ט', המילה טוב שכתובה בתורה, אימה, אולי אומר, הרי מצאנו את האות ט' שהיא פותחת גם מילים לא כל כך של ברכה, לא כל כך של סימן טוב, אלא עד הרבה של פורענות שעתידה לבוא על בבל, כמו שנאמר שם, ותתיה במטעתי השמד, אני אתתה את בבל במטעתי של השמדה, שהיא תתרוקן מכל טובה ולא יישאר בה כלום. אז המילה הזאת גם פותחת עם האות ט', אז האות ט' לא בדווקא פותחת מילים טובות. אז הגמרא בהתחלה מנסה לומר שרק מי שרואה בחלום ט' אחת, חד ט', על זה אמר רבי יהושע, על זה כאמרינן, שזה סימן טוב. אבל במילה תתיה ומתעתי השמד יש שתי תתים, ולכן שם זה באמת מי שיראה שתי תתים בחלום לא בטוח שזה סימן טוב. שואלת הגמרא, ותת אחד לא ראינו במילה שהיא לא לטובה? אימה, הרי יש מילה אחת שנאמרה בגנאי של עם ישראל, תומעתה בשוליה, שפותחת באות ת' והיא גם האות ת' היחידה במילה תומעתה. זה ת' מם א' ת' ה'. אז שם נאמר שהתומעה של כנסת ישראל נמצאת בשולי בגדיה, שהבונות שלהם, שהשם ישמרנו, ניכרים לכולם. אז המילה הזאת פותחת בת' והיא לא סימן טוב. אז למה מי שרואה ת' בחלום זה סימן טוב? אז הגמרא מנסה להשיב שאולי דיברנו על ט' ב', שהוא רואה בחלום גם את האות ב', לא רק את האות ט', אז זה כאמרינן שזה סימן טוב. כי לגבי פורענות נאמר רק אות ט' בלי אות ב'. אימה, אני אומר, הרי מצאנו מילה שמורה על דברים לא טובים שפותחות באות ט', ויש בהם גם את האות ב', שנאמר, תבעו בארץ שעריה, תבעו שעריו של בית המקדש בקרקע. אלא אומרת הגמרא, כמו שאמרנו בהתחלה, מי שרואה בחלום אות ט', שישמח, סימן יפה לו. אפילו שיש בתורה מילים שמורות על פורענות והן פותחות באות ט', מכל מקום, הועיל והט' הראשונה שנאמרה בתורה היא במילה טוב. פתח בו הכתוב לטובה תחילה, שמתחילת התורה שפותחת בבראשית, עד המילים וירא אלוקים את האור כי טוב, לא כתיב ט', פעם ראשונה כתובה האות ט' בתורה. מכיוון שהפעם הראשונה בתורה כתובה האות ט' לטובה, לכן היא מרמזת על דבר טוב, ומי שרואה בחלום את האות הזאת, זה סימן טוב. ואמר רבי יהושע בן לוי, גם מי שרואה את המילה אספד, לא שהוא חולם שהוא נמצא באיזשהו לוויה ומספידים מישהו, אלא הוא חולם שהוא רואה את המילה אספד בחלומו, זה סימן שהיה צריך למות ויספידו אותו, אבל חסו ורחמו עליו מן השמיים ופדו אותו, הצילו אותו ממיטה. והנה מילי, הדברים האלה שזה סימן טוב, זה רק באופן שהוא רואה את המילה אספד בכתבה כשהיא כתובה, ולא כשהוא נוכח במעמד של אספד. לא על זה אנחנו מדברים. הבאנו במשנה רשימה של שמונה דברים שהתורה כותבת שהם נאמרו על שור, הם נאמרו על חמור, או שהם נאמרו על בהמה, אבל זה לא בדווקא שור, זה לא בדווקא חמור, וזה לא דווקא בהמה, אלא וכן חיה ואופקה יוצא בהם וכולי. אמר ריש לקיש, במשנה כאן למדנו אחד מהשמונה דברים, כלאיים, שאסור לחבר שני מינים יחד. ומכיוון שזה נוהג, כמו שכאן כתוב, לא רק בבהמה, אף על פי שנאמר שור וחמור יחדיו, זה נוהג גם בעופות, אז כאן לימד רבי את הדין הזה, כאן שנה רבי, שתרנגול, טווס ופסיוני, שזה מין של סלב, הם נחשבים מינים שונים של עופות, והם אסורים ביחד, מאיסור כלאיים זה בזה, שזה כולל שני דברים, גם אסור לעשות מלאכה בשניהם יחד, אסור למשל לחרוש או להנהיג קרון עם שניהם יחד, וגם אסור לזווג ביניהם, שיביאו ולדות. שואלת הגמרא, הם הרי מינים שונים, אז פשיטה שהם כלאיים זה בזה, מה ריש לקיש מחדש? אמר רב חביבה, זה לא כזה, זה לא כל כך מובן. אם לא החידוש, הייתי סבור, משום דרבו בעדי עדדי. התרנגול, הטווס והפסיוני, זה מגדל את האפרוחים של זה, וזה מגדל את האפרוחים של זה. הם גדלים יחד. מהו דתימה? אתה היית אומר, אולי הם נחשבים מין אחד. מין אחד הוא, כי הם הרי גדלים ביחד, ולא יהיה בהם איסור כלאיים אחד עם השני, כמה שמלן שכל אחד מהם הוא בפני עצמו, והם כלאיים אחד בשני. אמר שמואל, שני סוגי אווזים, אווז ואווז הבר, נחשבים שני מינים אחרים, כלאיים זה בזה. מתקיף לרבה ברב חנן, מה ההבדל? למה? מה הייתה? מה? למה הם נחשבים כמו שני מינים? הרי הם נחשבים, הם נקראים אווז, שניהם. היא לימה, אם תאמר שהסיבה היא משום דהי, אחד מהם, המקור שלו ארוך, עריך כהי, והי, השני, זוטר כהי, המקור שלו קצר. אלא מעתה, אם כן, נאמר את זה גם לגבי גמלים, גמלה פרסה, גמל פרסי, וגמלה טייאה, גמל ערבי, נאמר שהם כלאיים אחד עם השני, למה? דהי, אחד מהם, עלים כהי, הצוואר שלו עווה, והי, השני, קטין כהי, הצוואר שלו דק. הכי נמי, דהבו כלאיים זה בזה, גם כאן יהיה הדין שהם נחשבים שני מינים שונים והם אסורים יחד. אלא אמר אביי, הסיבה למה אווז ואווז בר הם נחשבים שני מינים שונים, כי זה האווז הבר בזכר שלו, ביציו מבחוץ, כותב רשי, ביצי הזכרות ניכרים באווז הבר מבחוץ, וזה האווז הרגיל ביציו מבפנים והם אינם ניכרים בחוץ. זה לגבי הזכר. רב פאפה אמר, גם הנקבה יש הבדל בין שני האווזים. כי הנקבה של אווז בר היא לא יכולה להטיל כמה ביצים ביחד. היא גם לא יכולה לקלוט כמה ביצים יחד. אלא תאונה חדה ביאטה בשיחלה. כל פעם יש לה רק ביצה אחת בשחלותיה. אחר שמולידה ביצה אחת, טוענת ביצה אחרת. והנקבה של אווז רגיל, טעונה בפעם אחת כמה ביאטה בשיחלה, כמה ביצים בשחלותיה. אמר רבי ירמיה, אמר בשם ריש לקיש. כמו שאמרנו, כלאיים לא נוהג רק בבהמות, לא נוהג אפילו רק בחיות, אלא גם בעופות. הוא מחדש שזה נוהג גם בדגים שבים, ולא דווקא דגים, אלא כל המינים שבים. ולכן אומר ריש לקיש, המרביע שני מינים של חיות שגדלות בים, לוקה משום איסור כלאיים. מה הייתה? מה הסיבה שהוא לוקה? מניין שיש איסור כלאיים בבעלי חיים שבים? אמר רב עדה בר אהבה, משמו משמי דאולה, לומדים את זה בגזרה שווה. עתיה כתוב במעשה בראשית לשון למינהו על בעלי חיים שבים, וכתוב למינהו גם על בעלי חיים שביבשה. אז לומדים גזרה שווה מהבעלי חיים שביבשה שנוהג בהם כליים, שגם בבעלי חיים שבים נוהג כליים. אחרי שלמדנו את החידוש הזה, שגם בבעלי חיים שבים נוהג איסור כליים, באי רחבה, רחבה מסתפק בשאלה, שאני בטוח שאחרי שנלמד את השאלה הזאת, היא כנראה לא תצא לנו מהראש. זה סוג של שאלה, כשלומדים אותה פעם אחת, זוכרים אותה לתמיד. זו שאלה מאוד מעניינת. המנהיג קרון, איזושהי עגלה, שקשורה באיזה, דיינו באז, וגם בשיבוטה, וגם בדג. זאת אומרת, הוא לוקח איזה קרון על שפת הים, מחבר לו שני חבלים, חבל אחד הוא קושר לעז, וחבל שני לדג שצף על המים, והם מושכים ביחד. אולי איזה קריש או איזה בעל חי אחר, שמסוגלים, אפשר אולי לאלף אותם, שיוכלו ללכת ישר, וזה יכול להפוך להיות דבר מאוד מאוד, שידבר להרבה אנשים, אולי אפילו ילדים, כזה סוג חוויה, ככה שפת הים נמשכים על ידי דג של הים, וגם על ידי איזה אבז. האם זה נחשב כליים? אסור הרי להנהיג קרון בשור ובחמור ביחד. אבל השאלה היא, להנהיג קרון בבעל חי של הים ביחד עם בעל חי של היבשה. האם זה איסור כליים? מה שני הצדדים? מצד אחד, מי אמרינן? האם אנחנו אומרים, כיוון דאיזה לא נחית בים, עז לא מהלכת בים. ומצד שני, הדג, שיבוטה, לא סליק ליבשה, הוא לא הולך ביבשה. הם לא נמצאים באותו מקום. אין בזה משום כליים, לא כלום אביד. או דילמה, מצד שני, הוא כן עבר באיסור כליים, כי השתה מיד כמנהיג. כי כאן, מכל מקום, הוא מנהיג בשני מינים שונים. זה עובר על איסור כליים אולי. מתקיף לרבינה. אלא מעתה שיש צד שעובר באיסור כליים גם באופן שהוא מנהיג בעז שביבשה ודג שבים. אם הוא חיבר חיטה ושעורה בידו, לוקח ביד חיטה, גרגיר של חיטה וגרגיר של שעורה, שאסור לזרוע אותם ביחד משום איסור כליים. אבל האיסור הוא בארץ ישראל. בחוץ לארץ לא נוהג האיסור הזה. הוא זורע חיטה בארץ ישראל, על הגבול של ארץ ישראל, ושעורה בצד השני של הגבול כשזה בחוץ על הארץ, שלא נוהג בחוץ לארץ איסור של כלאיים, כי זה הרי מצווה שתלויה בארץ, דיינו בקרקע. במצוות שתלויות בארץ אינם נוהגים אלא בארץ, כמו שהמשנה אומרת, מסכת קידושין דף למד זין, ומפורש בגמרא שם. אז אחי נמי דמחייב, וכי נאמר שם שהוא יהיה חייב משום כליים? ודאי שלא. אומרת הגמרא, מה אתה בכלל מדמה אחד לשני? אמרי, אחי, השתה. הרי הם לא דומים אחד לשני. הטעם שם, כשהוא זורע חיטה בארץ וסעורה בחוץ לארץ, ודאי שהוא לא חייב משום כליים, כי הרי בחוץ לארץ לא נוהג בכלל כליים. רק ארץ ישראל מקום חיוב הוא, וחוץ לארץ הוא לא מקום חיוב הוא, אין נוהג בו איסור כליים. אבל האחה כאן, כשהוא מנהיג בעז ביבשה, ודג בים, אידי ואידי חיוב ההוא. ביבשה ובים זה מקום חיוב, שהרי אם הוא מנהיג עגלה ביבשה על ידי שני מיני בעלי חיים שביבשה, היה חייב. וכן, גם זה דבר מאוד מעניין. אם הוא ינהיג ספינה בים על ידי שני מיני דגים שבים, הוא גם יהיה חייב. אז אכן יש צד לחייב גם כשהוא מנהיג על ידי בעל חיים שביבשה, ובעל חיים שבים. הדרן הלך. זכינו לסיים את פרק שור שנגח את הפרה. אנחנו עוברים מחיל אל חיל, אל הפרק הבא, פרק הכונס, פרק שישי. הפרק שלפנינו עוסק בשני נושאים. החלק הראשון מדבר על נזקי שן ורגל, והחלק השני מדבר על נזקי אש. התורה אומרת שאם שור של אדם או שאר הבעלי חיים שלו הזיקו בשן, היינו שהייתה הנאה בנזק שהם הזיקו, למשל שהם אכלו, או רגל שהם הזיקו בדרך הליכתם, בעל הבהמה חייב. זה שן ורגל שעל הנושאים האלה נעסוק בחלק הראשון של הפרק, וכן אם אדם מבעיר אש, הוא חייב על הנזקים שהאש הזיקה. ועל זה נעסוק בזאת השם בחלק השני של הפרק. פותחת המשנה, הכונס צון לדיר. אדם הכניס את הצון לתוך הדיר. מדברים כאן על צון, הכוונה בהמה דקה, כבשים, עיזים, שבדרך כלל הם לא נוגחים, הם לא מזיקים וכוונתם להזיק. הם אוכלים, שזה שן, או שהם מזיקים בדרך הליכתם, שזה רגל. ונעל בפניה כראוי. הכוונה שמירה פשוטה, פחותה. דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, רגילה. שזה מספיק. בשן ורגל מספיק. דלת שמסוגלת לעמוד ולא להיפתח מול רוח מצויה. הוא לא צריך לסגור שמירה מעולה, דלת כזאת שגם ברוח שאינה מצויה היא לא תיפתח. הוא נעל כראוי, והיא יצאה והזיקה בשן ורגל. בא לבהמה פטור, כי הוא לא חייב לשמור יותר ממה שהוא שמר. אבל אם הוא לא נעל בפניה כראוי, שהוא אפילו לא עשה דלת כזאת שמסוגלת לעמוד ברוח מצויה, ויצא והזיקה, ודאי שהוא יהיה חייב, הוא פשע בשמירתה. אם הוא נעל כראוי, והוא אנוס, הדלת נפרצה בלילה, או שפרצו את הדלת ליסטים ויצא והזיקה, הוא פטור וגם הליסטים פטורים. הם לא עשו שום דבר. מה הם עשו? הם פרצו את המחיצה. טוב, על מה שהם פרצו את המחיצה, הם יצטרכו לשלם, אבל מה שהבהמות הזיקו, הם יכולים לומר, אנחנו לא עשינו שום דבר. אבל בגללכם הם יצאו, זה נקרא גרמה. אנחנו גרמנו, ויש כלל גרמה בנזיקין, פטור. אבל אם הוציאו הליסטיים, משכו, הם עשו בקניין, משכו אותה על מנת לגזול, ליסטים חייבים. כי הבהמה נמצאת ברשותם, הם חייבים עכשיו לשמור עליה, הם כמו הבעלים שלה. אם נעל את הדיר כראוי, אבל הניח אותה בחמה, בשמש, חם, היא כל מה שהיא יכולה לעשות, היא תעשה כדי לצאת. אז אפילו אם היא אחר כך חתרה ויצאה, שזה דבר שבדרך כלל אדם לא צריך לעלות בדעתו, לשמור שהבהמה לא תחתור ותצא, כאן הוא יהיה חייב אם היא יצאה והזיקה. כי הוא צריך לדעת שאם הוא שם אותה בשמש, מקום שלא טוב לה והיא סובלת, היא תעשה מה שרק יכולה כדי לצאת. ומקרה נוסף, או שהוא מסר את הבהמה לאדם שאין בו דעת, שהוא חירש, שאינו שומע ואינו מדבר, או שוטה או קטן, ויצאה והזיקה, חייב, הוא פשע בשמירתה. אם הוא מסר את הבהמה לרועה צון, נכנס הרועה צון תחתיו, השמירה מוטלת על רועי הצון. מקרה שבו הבהמה הלכה בדרך, והדרך הייתה מקום מוגבה, היא הולכת, ונפלה לגינה שבצד הדרך. והיא נהנית מהגינה, שבגלל שהיו שם פירות, אז היא לא נחבלה, לא הייתה לה חבלה, או שהיא אכלה פירות מהפירות של הגינה, של הערוגה. מכיוון שהנפילה הייתה באונס, שהיא נפלה, היא לא התכוונה להיכנס לתוך הגינה, אז היא לא משלמת את כל מה שהיא הזיקה, אלא רק מה שנהנית. הבעלים משלם את הערך של ההנאה. כמה אדם מוכן לשלם כדי שהבהמה שלו לא תיפול על סלעים ותיפגע ותבוא לחבלות קשות, אלא תיפול במקום זה על פירות, על ירקות, ואז היא לא כל כך תיפצע. ואם היא אכלה, אז גם כן, לא משלמים את כל הערך, מה שהיא זיקה, אלא רק מה שנהנית. בדף חף יש אחד הפירושים ש... הוא משלם לבעל הגינה רק את מה שהוא היה נותן לבהמה שלו לאכול. את התבן, הקש, מה שהוא רגיל לתת, והוא כעת לא יצטרך לתת כי היא כבר שבעה, את זה הוא ישלם לבעל הגינה. זה נקרא מה שנהנית. אבל אם היא ירדה לגינה כדרכה, לא מחמת אונס, והיא זיקה, פה היא כבר משלמת את כל מה שהיא זיקה. אבל איך מחשבים את זה? לפי איזה מחיר? כיצד משלמת מה שהיא זיקה? שמין לא כמה היא אכלה, כמה זה עולה לקנות את מה שהיא אכלה, אלא בית שאה שלם, מקום שאפשר לזרוע בו שאה של תבואה, שזה 50 על 50 אמה, בערך 25 על 25 מטר. אז שמין את המקום הזה, באותה שדה, כמה הייתה יפה הבית שאה לפני שאכלה את הערוגה, וכמה יפה אחרי שאכלה את הערוגה. כמה הוא הפסיד מהבית שאה על ידי שהבהמה שלו אכלה. ואת ההפרש הוא משלם, וזה הרבה פחות. כמה השדה הייתה שווה עם הפירות האלה לפני שאכלו אותם, וכמה היא שווה בלי הפירות האלה אחרי שאכלו אותם, רק את ההפרש הוא יצטרך לשלם. והגמרא מבארת, אחד מההסברים, אחד מהדעות, את דעתו של רבי יוסי בר חנינה, שמקלים אפילו יותר, לוקחים את השטח הזה של הבית שאה, לפי מה נדע כמה שווה בית שאה. אם אתה קונה בית שאה אחד, זה מחיר אחד, אבל אם אתה קונה בית שאה מתוך 60 שאים, זאת אומרת, יש לך פה שדה ענקית שיש שם 60 פעמים בית שאה, כמה הערך של בית שאה בתוך ה-60 האלה, ואז אתה מעריך כמה נחסר מבית שאה, שמעריכים את זה בין 60 בתי שאה, כמה הפסידו פה מהערך של הבית שאה הזה, כמה היה שווה עם פירות וכמה הוא שווה כעת בלי פירות, ואת ההפרש הקטן הזה, בעל הבהמה יצטרך לשלם, שזה ההפסד מה שהזיקה. רבי שמעון חולק ואומר, לא שמין באופן הזה בכל מקרה. נראה שדעת חכמים שכן, גם אם הפירות הם כבר מוכנים. אבל רבי שמעון חולק, והגמרא אומרת שככה ההלכה, הוא אומר שאם היא אכלה פירות שהם כבר בשלים כראוי, הם גמורים, אז מעריכים אותם בפני עצמם, והיא משלמת פירות גמורים. אם היא אכלה שאה, משלם דמי שאה, ואם היא אכלה שאתיים, משלם דמי שאתיים, כמה שהיא אכלה. בתחילת המשנה דיברנו על זה שאדם כונס צאן לדיר, נועל כראוי, אם יצאה והזיקה בעל הבהמה פטור. אבל אם הוא לא נעל כראוי, אז אם יצאה והזיקה הוא יהיה חייב. מביאה הברייתא תנו רבנן, איזו היא נעילה כראוי ואיזו היא שלא כראוי. אז כמו שאמרנו במשנה, אם זה דלת שיכולה לעמוד והיא לא תיפרץ ברוח מצויה, זו היא נעילה כראוי. אבל נעל בדלת שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, זהו שלא כראוי. האמת שדברי המשנה שלנו הם כמו כל הדעות. אבל בהתחלה אמר רבי מני בר פטיש, מן תנה, מי הוא התנה במשנה שלנו שבשן ורגל שהם מועדים מתחילתם? כי הרי יש שלושה אופנים שאדם מתחייב מהבהמה שלו הזיקה. או על ידי כוונתה להזיק, שזה קרן, או על ידי שיש הנאה להזיקה, שזה שן, או על ידי שהזיקה דרך הליכתה, שזה רגל. אם היא מזיקה וכוונתה להזיק, בשלוש פעמים הראשונות, השור, אם בדרך כלל מדובר על שור, הוא זה שכוונתו להזיק ומזיק, הוא עדיין נקרא תם. והתורה אומרת שהוא משלם רק חצי נזק. הוא לא מועד. מהפעם הרביעית והלאה הוא כבר נקרא מועד ומשלמים נזק שלם. אבל שן או רגל מועדים מתחילתם. כיוון שזה דבר רגיל שהם אוכלים או שהם מזיקים דרך הליכתם, צריך לשמור עליהם שלא יזיקו. הם מועדים מתחילתם. אז כאן מדובר על שן ורגל שהוא מועד מתחילתו. מי הוא התנה במשנה שלנו שסובר שבמועד סגילה בשמירה פחותה? מספיק לשמור שמירה פחותה. לנו דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה. אז האמת, כמו שאמרנו, כולם מסכימים לזה. בשן ורגל התורה מפורש כותבת, כמו שנראה בהמשך, שמספיקה שמירה פשוטה. אבל בהתחלה הגמרא הייתה סבורה לדמות את זה למקרה של קרן שמחלקים בין תם לבין מועד. ושם באמת יש ויכוח בין התנאים, מתי צריך שמירה פחותה, מתי צריך שמירה מעולה. ורבי יהודה, הוא סובר ששור מועד שהזיק בקרן, מספיק שמירה פחותה. אז אם כן, אולי התנא במשנה שלנו, רבי יהודה היא. כי בהתחלה, הגמרא הייתה סבורה שלא מחלקים בין קרן מועדת לבין שן ורגל שמועדים מתחילתם. ואם כן, אולי התנאים שהסברו שקרן מועדת צריך שמירה מעולה, אולי גם בשן ורגל הסברו שצריך שמירה מעולה. אבל כמו שאמרנו, בסוף הגמרא חוזרת בה מהדרך הזאת להבין את המשנה. אבל אנחנו, לפי דרכנו, נראה ויכוח בין תנאים לגבי קרן. איזה שמירה צריך לשמור שהשור לא יזיק בקרן? דתנן. קשרו בעליו במוסירה. אם הבעלים קשר את השור בחבל, מוסירה. חבל רגיל שקשור לצוואר הבהמה, שנחשב שמירה פחותה. למה? כי השור יכול לפעמים להתנתק מהחבל. או נעל לפניו כראוי, הכניס אותו לתוך הדיר, לתוך הרפת, ונעל בפניו כראוי. והשור הצליח לצאת, יצא והזיק. לפי דעת רבי מאיר, בין בשור תם, אחד תם, ובין בשור מועד, אחד מועד, צריך שמירה מעולה. ולא מספיקה השמירה הפחותה שהוא עשה, ולכן הוא יהיה חייב. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אם השור היה תם, אז באמת צריך שמירה מעולה, והוא חייב חצי נזק. אבל אם השור היה מועד, פטור. למה? כי יש גזרת הכתוב, שנאמר על שור המועד, שהסיבה שאם הוא הזיק, בעליו יהיה חייב, כי לא ישמרנו בעליו, לא שמרו בכלל. אבל אם הוא שמר שמירה פשוטה, שמור הוא זה, ואם כן, זה מספיק שמירה פחותה בשור מועד. רבי אליעזר אומר, על שור המועד אין לו שמירה. תמיד אם הוא יזיק, לא משנה כמה שמרו אותו, הבעלים יהיה חייב. אלא אם הוא רוצה להיות פטור, שלא יתחייב לשלם על השור שלו שמזיק, שיקח אותו אל השוחט, שישחוט אותו בסכין, ויאכל את הבשר, ימכור את הבשר. בהתחלה, כמו שאמרנו, הגמרא הייתה סבורה שבשן ורגל שמועדים מתחילתם, זה גם כן נכנס לאותו ויכוח, כמו קרן מועדת, איזה שמירה צריך. ומכל הדעות כאן, המשנה מתאימה עם דעתו של רבי יהודה, שסובר שקרן מועדת מספיקה שמירה פחותה, ואולי זה הסיבה כאן לגבי שן ורגל שמועדים מתחילתם, שמספיקה שמירה פחותה. דוחה הגמרא, אל תדמה בכלל קרן לשן ורגל. ואפילו תימה, אפילו אם תאמר שהמשנה כמו דעתו של רבי מאיר שסובר שבקרן צריך שמירה מעולה, בכל זאת שני שן ורגל, שן ורגל שונים. דעת תורה מייתה בשמירתן. התורה אומרת שאם שמרת זה מספיק, אתה לא צריך שמירה מעולה. ואמר רבי אלעזר, ואמרי לאש אומרים שזה ברייתא מפורשת במתנית התנא, ששן ורגל זה שניים מתוך ארבעה דברים שהתורה מייתה בשמירתם, דהיינו שמספיק שמירה גם אם היא לא מעולה. ואלו הן, בור, שאדם חפר או פתח, צריך שמירה, מספיקה אפילו פחותה, ואש, שן ורגל. מניין אנחנו רואים שהתורה הסתפקה בבור בשמירה פחותה, דכתיב, וכי יפטר איש בור, או כי יכרה איש בור ולא יחסנו. למה אתה לא מחסה? משמע שאם כיסית, אפילו בשמירה פחותה, מספיק, והוא יהיה פטור. אפילו שלא סתם לגמרי את הבור. אש דכתיב, שאדם מבעיר אש, שלם ישלם, המבעיר את הבעירה, משמע שאינו חייב על האש שיצא מרשותו, עד שהוא יפשע דוד, הוא פושע באש באופן שזה יחשב כאין מבעיר, כמו שהוא הדליק את האש בידיים, והזיק. אבל אם הוא שמר שמירה אפילו פחותה, מספיק. שן דכתיב, הוא ביער בשדה אחר, משמע, כן, הפסוק הרי אומר, כי יבער איש שדה או כרם. יבער זה מלשון אנחנו ובעירנו, לשון בהמות. יבער איש, אנו ישלח את בהמותיו. שדה או כרם, אל שדה או כרם של חברו. ושילח את בעירו, משלח את הבהמות, ומזיקים בדרך הליכתם. ושילח, הכוונה, משלח אותם ומזיקים בדרך הליכתם. וביער, הם ביערו ואכלו בשדה של מישהו אחר, בשדה או הכרם של אותו חברו שהוא שלח אותם לשם. אז לגבי שן, כמו שאמרנו, כתוב הוא ביער בשדה אחר, משמע שאין בעל הבהמה חייב עד דאביד, כי אין הוא ביער, דהיינו, שהוא עצמו יגרום לנזק. הוא ביער, הכוונה שבעל הבהמה הוא זה שיבער עם הבהמה את הכרם. משמע שרק אם הוא ממש עושה כמו אחד שגורם לבהמות שלו לאכול, הוא יהיה חייב. אבל אם הוא שמר אפילו שמירה פחותה, זה מספיק. רגל, מניין יודעים ששמירה פחותה מספיקה, דכתיב, ושילח את בעירו, חצוף ואז פנים, שולח את הבהמות שלו שילכו ויזיקו בדרך הליכתם, משמע עד דאביד כן ושילח, עד שיגרום לה, הוא בעצמו ללכת ולהזיק. אבל אם הוא עשה שמירה אפילו פחותה, כבר הוא לא חייב. ותעני הברייתא, ושילח זה נזקי הרגל, וכן הוא אומר, משלחי רגל, השור והחמור, וביער זה נזקי אכילת השן, וכן הוא אומר, כאשר יבער הגלל, היינו שן עד תומו. ואם כן נמצא, משלימה הגמרא את ההוכחה ששן או רגל מספיקה שמירה פחותה, תמה דוד, כן ושילח, דווקא אם הוא לא שמר בכלל, אפילו לא שמירה פחותה, אז זה כמו שהוא שלח את הבהמות להזיק בדרך הליכתם, או זה כמו שהוא שלח את הבהמות שיבערו בשדה אחר, הוא גרם להם. לא אביד, אבל אם הוא לא עשה ככה, אלא הוא שמר, אפילו אם זה שמירה פחותה, הוא לא מתחייב בנזקיה. אמר רבה, אם תדייק בדברי המשנה, מתניתי נמי דייקה, תדייק כמו דבריו של רבי מאיר, שמה שאנחנו פותרים בשמירה פחותה, זה רק שן ורגל. אנחנו לא מדברים על קרן. איך אני יודע שמדברים פה על שן ורגל? כמו שדייקנו, מדברים פה על צון, הכונס צון לדיר. לקטן אי צון, שזה בהמה דקה, כבשים, עיזים. מכדי, הרי, בשור כעסקינן ועתי. אנחנו כל הזמן עוסקים בשור. ארבעה אבות נזיקין, השור הבור, שור שנגח את הפרה, שור שנגח ארבעה וחמישה. כל הזמן מדברים על שור. מה קרה בפרק הכונס ש... כתוב הכונס צון לדיר, תכתוב הכונס שברים לדיר, נתנה אישור, מה יש נדק קטני צון, למה כתוב צון? לאו, חייתם הוא לא, משום דעת תורה מייתה בשמירתם של צון. מה הטעם שהתורה מייתה בשמירתם של צון? לאו, משום דקן בצון, קרן לא כתיבה בי, לא כתובים עליהם נזקים של קרן, כי הם בדרך כלל לא מזיקים וכוונתם להזיק. אם הם יזיקו וכוונתם להזיק, ודאי שהם יהיו חייבים משום קרן, אבל בדרך כלל לא מצוי שמזיקים וכוונתם להזיק. אלא מה? נזקי שן ורגל הוא דכתיב ביותר מצוי בהם שהם יזיקו בשן ורגל. וכמה שמה לן, והתנא קם בא ללמד אותנו, דשן ורגל דמועדין מתחילתן הוא. מדברים כאן, מתי מספיק שמירה כראוי, הכוונה שמירה פחותה, דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, דווקא בשן ורגל דמועדין מתחילתם הוא. שמה מספיק שמירה פחותה, אבל בקרן, שנעשה מועד על ידי שחזר והזיק, אפשר עד הרב לדייק שהמשנה היא כמו דעתו של רבי מאיר, שדווקא יצטרכו שמירה מעולה בקרן מועדת. שמע מנה באמת מדויק מהמשנה שלנו, שהיא סוברת כמו דעתו של רבי מאיר, ועד כאן דף נ"ה.